שלום לכם, רן בן אלי מתחנת ירח. זו הפרק ה-52 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בהרגשת הלבדות. לאורך הפרקים השונים של הפודקאסט, עסקנו כבר בנושא של הבדידות, והפעם נעסוק בחוויית הלבדות, שהיא מושג שונה, למרות שאנשים נוטים לתת לשניהם משמעות או פרשנות דומה. בדידות היא חוויה רגשית של נתק, שיש בה גם כאב, כי אדם חווה צורת חיים מבודדת, שבה ערוצי התקשורת שלו לכאורה קרסו, והוא מוצא את עצמו ללא יכולת לבטא את עצמו, ללא יכולת לבטא את המחשבות שלו או את הרגשות שלו באופן מלא מול בני אדם אחרים. הוא מרגיש שהוא כלוא בתוך עצמו, ואין הד למחשבות שלו או לתחושות שלו מהעולם שבחוץ, ומכאן גם הכאב הרגשי, כי הוא מרגיש בודד. בדידות היא בדרך כלל מצב שנוצר מחוסר ברירה, או מתוצאה של אירוע. אולי פגיעות, פרידה, מצב של אובדן אמון, חוסר ביטחון, או כאב רגשי, שהוביל אל צמצום והתכנסות עצמית, שלעיתים מאיימת להשתלב עם הגדרות של דיכאון. לעומת זאת, חוויית הלבדות היא בהרבה מקרים בחירה מודעת, שמצביעה על מיומנות עצמית, ואולי רצון של האדם להתנהל בתוך עצמו ועם עצמו, על פי קצב, רצון ודרך התנהלות שתתאים לתפיסת העולם שלו, שעל מנת להתחבר אליה, הוא נוטה להתרחק מהמון הרוחש ומסכי הדעת הרבים שנמצאים סביבו, כי הוא זקוק לזמן ומרחב אישי על מנת לזקק את התחושות שלו ולהיות בהקשבה לעצמו. אנשים כאלה מעדיפים לפעול ולהתנהל לבד, כי לעתים רק כך הם מצליחים לשמור על הייחודיות שלהם, על הקצב והרצון שלהם, ולעתים ההתערבבות הזאת עם אחרים רק מטשטשת את הגבולות העצמיים שלהם, ומחייבת אותם להתמודד עם נושאים שעוסקים בגבולות העצמיות שלהם, כמו ריצוי אחרים או שליטה. האדם הוא יצור חברתי מעצם טבעו, ולכן חוויית הבדידות מאיימת על רבים, מה שרק גורם להם להתקבץ לקבוצות, לארגונים ולתבניות חברתיות שמעניקות להם משמעות וגם תחושת שייכות, או מרחיקות אותם מהאפשרות להיות או להרגיש שהם לבד. אבל הדרך הזו לעתים עלולה גם להרחיק אותם ממי שהם באמת, כי היא מושכת אירועים של ריצוי או שליטה, ועל מנת להכיר את עצמך באמת, צריך לדעת וללמוד לשהות בתוך עצמך, וזה מופיע באינסוף שיטות ותרגולים, כמו בבודיזם, זן וטכניקות אחרות. יש אינסוף צורות של התנהלות מתוך לבדות, וזה ברור שבני אדם שונים נותנים לתחושת הלבדות משמעויות שונות, בגלל שלכל אחד יש מבנה אחר וצורת התנהלות אחרת, שמנוהלת על ידי מטרות שונות, כך שאדם ששוהה בלבדות מעדיף אולי לעבוד לבד, אולי לכתוב, אולי לצייר, לשמוע מוזיקה, לעשות מדיטציה או כל פעולה אחרת, שהמטרה שלה היא להשרות עליו אווירה מתאימה, שתאפשר הרגשה של חיבור עמוק אל העצמיות. דמיינו לעצמכם מנופאי שעובד באתר בנייה גדול. הוא יושב רוב היום בביתן שתלוי אי שם במרומי מגדל, ורוב שעות היום הוא שוהה עם עצמו. מאתלט הוא מקבל הוראות או בקשות להרים משהו, והעבודה יכולה להיות קשה ומעייפת, אבל עדיין הוא מביט רוב היום על מה שנעשה מתחתיו, כמתבונן מהמרומים, ויש לו פרספקטיבה ייחודית על תהליך הבנייה של הבניין, שהיא מן הסתם שונה מהפרספקטיבה של רוב החברים שלו, שצופים בתהליך הבנייה הזו, כאשר רגליהם מונחות אל הקרקע, וראשם מביט למעלה, אל הבניין שנבנה. הוא יכול לנצל את השעות הרבות על מנת לשהות בחברת עצמו, והוא יכול גם להסיח את דעתו באין ספור הסחות דעת, ורעשי רקע והרגשות, ועדיין אי אפשר להתעלם מכך שרוב שעות היום הוא מתבונן על העולם שמתחתיו באיזושהי פרספקטיבה ייחודית ואחרת. אי אפשר לדעת עד כמה הוא יודע או הוא מפנים את זה, אבל בהחלט אפשרי לטעון שיש קשר בין נקודת המבט של העבודה שהוא בחר לבין השיעור של הנשמה שעליו ללמוד וליישם בעצמו, שיש לו בהכרח גם קשר לתהליכים אחרים שמתקיימים בחיים שלו, ולכן יש קשר הדוק בין הלבדות לבין פרספקטיבה, כי הרבה פעמים זו המטרה של הלבדות. תרגול עצמי שמוביל להיכרות עצמית, שמובילה לעומק ולייחודיות, שהיא למעשה שינוי ההתייחסות לעצמך בעקבות שינוי הפרספקטיבה על עצמך. יש אין ספור דרכים לפתח את הלבדות, ורק אם זה יהיה סעיף ראשי אצל האדם, הוא הרבה פעמים גם יבחר מקצוע או עיסוק שיבטא קודם כל את התנאים הפיזיים שיאפשרו לו לבסס את הלבדות שהוא מבקש, על ידי שהות בעצמו, דרך מקצועות ועיסוקים שמחייבים שהות וריכוז עצמי, ומצדיקים לכאורה ריחוק והתכנסות, על מנת לפתח או לתפוס פרספקטיבה שנדרשת, דרך עיסוק שהוא לא רגעי, אלא תהליך מתמשך. כמו סופר או משורר, אומן, מנופאי או דייג, ובעידן הקורונה, גם הרבה מקצועות טכנולוגיים שנעשו כאלה, בשל תנאי הריחוק שנקפו עלינו, שכל מטרתם הרוחנית היא לגרום לבני אדם להתבונן בעצמם באמת, על ידי שינוי התנאים החברתיים, שמחייבים את האדם להתבונן בעצמו, או בתבניות חברתיות שבהם הוא חי. כמו שאמרתי בהתחלה, הרבה פעמים יש בלבול במושגים של לבדות ובדידות, כי הם שתי הרגשות שגם מצטלבות ביניהם, וכאשר אדם בודד חש הקלה רגשית מהמצב, התודעה שלו לא מופצצת במחשבות ורגשות שליליים על עצם בדידותו, הוא למעשה תואם מהמעדן שנקרא לבדות. שזה לשהות עם עצמך ללא הכאב הרגשי, וגם ללא הפרשנות על הבדידות שלך. וכאשר אדם חש בלבדות, והוא יודע שהוא שייך מעצם טבעו, אז לעתים אותה לבדות גולשת מגבולותיה, והאדם צופה באחרים שאולי מתנהלים אחרת, חיים ביחד, עובדים בצוות, וחשים שייכות. אז הוא לעתים מכיר בערך בדידותו, והוא גם חש כאב רגשי על עצם ההודעה הזו בפני עצמו, וזה מעלה שאלות וספק עצמי בנוגע להתנהלות שלו. אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, וזהו פודקאסט עם אפשרויות ומחשבות בלבד, ולא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, הוא מומלץ להישאר פתוחים. הופנתה אל הפודקאסט שאלה בנושא הלבדות, ואני חושב שהיא מייצגת בצורה נהדרת את כל מה שניתן להגיד ולתאר על צורת הלבדות שיכולה להתהוות בתוך חיים של אדם. אז בואו נפנה אל השאלה, והיא כזאת. שלום רן, אני מעריך מאוד את הפודקאסט שלך ואת ההחלטה שלך לשתף את הידע שלך בתחום שמאוד מוסיף למציאות ולעולם. הגעתי כבר לפרק האחרון של הפודקאסט, והחלטתי לנסות ולהעלות אליך סוגיה שנוכחת בחיי כבר המון זמן. אני מצטער מראש אם זה קצת ארוך, אבל בהרגשה שלי המידע חשוב להבנת העניין. בגיל 20 בערך, אחרי זוגיות של 4 שנים מאוד טובות ומאושרות, נפרדה ימני מישהי שמאוד אהבתי. הייתי באותה תקופה לוחם ומפקד במוצב בצפון, ונקלעתי לבדידות בשל חוסר היכולת לשתף את החיילים שהיו צריכים לראות בדמות חזקה ועוצמתית. באותה תקופה נקלעתי לספר הנזיר שמכר את הפרארי, וסיגלתי לעצמי המון שיעורים משם, ושם גם התחיל המסע שלי בתוך הבדידות. מאותו הכרח הבדידות שלי הפכה לצורך, ואולי אפילו להתמכרות, וזה נמשך גם אחרי שיצאתי לקורס קצינים, וגם אחרי שהשתחררתי. התחלתי לעשות המון דברים לבד, ומאוד אהבתי את זה, ועד היום מאוד אוהב. אפילו ברמה שוויתרתי לטיול לחול, גם בגלל הקורונה, ואני בתהליך התבודדות מוחלטת כבר כמעט שנה, בקיבוץ בנגב, ובאמת יש רגעים מאוד ספציפיים שאני כן חפץ בחברת אנשים, אבל הרוב טוב לי וכיף לי, למרות שאני מרגיש קצת במרוץ, ואני בן אדם עם המון תחביבים, אני מצייר, כותב, מתעסק בשוק ההון, עוסק בנגרות, אוהב לקרוא ולבשל, ולאחרונה גם לקחתי על עצמי רכב הספנות כפרויקט. אני מאוד עסוק ביומיום ומאוד אוהב את זה, ובוחר לפעמים במודע ולפעמים שלא במודע, להרחיק מעצמי אנשים וקשרים חדשים שלא הייתי באותו הקצב. הרגעים השמחים שלי מאוד שמחים, אבל הרגעים העצובים והבודדים שלי מאוד עצובים ובודדים, ואני מוצא את עצמי אחת לחודש בערך, ביום שמאסתי, ואני רק רוצה לבכות ולהתייפח. אני לקראת התחלת התואר הראשון שלי, ואני מפחד שעוד לא למדתי לעשות את האיזון בין הלבד שלי לבין הקשרים שאני רוצה בחיים שלי, ושישאר לבד. אפילו אולי לי מחשבה שאני יכול להיות אב חד הורי מצוין, ושאני לא צריך זוגיות בשביל זה. אני מבקש להשתחרר מההתמכרות שלי לאהבה שיש לי בלהיות לבד, ואני פשוט לא יודע איך לעשות את זה. אשמח להיצע. שאלה שלך בהחלט מעניינת. אתה נשמע כבחור צעיר שבודק את האפשרויות שלו בעולם, ומוצא שהוא יכול להתחבר אל עצמו בקלות, לשהות בחברת עצמך, רק שכמו שהסברתי קודם, אתה כנראה מבלבל מאוד בין לבדידות לבין לבדות, ואתה מרבה להשתמש במונח בדידות במצבים שלמעשה מתארים לבדות, או את היכולת שלך להתנהל לבד, שאותה יש לומר על פי השאלה שלך, אתה כנראה עושה בהצלחה ועם תחושת סיפוק עצמית, ורוב הזמן אתה מתאר למעשה את עצמך כשמח. כך שלכאורה אין שום בעיה, ועדיין תרשה לי לנסות ולנסח את השאלה שלך מחדש, כי מה שאתה שואל הוא כנראה זה. אני מחובר אל עצמי, אל עצמיותי ואל הקצב שלי, בהרבה מיומנויות, תרגולים ועיסוקים שיש לי, ואני מוצא את עצמי שמח ומסופק, ויחד עם זאת, אני פוחד מאוד מהאפשרות שההליכה אל עומק עצמי הלבדי תיצור מרחק כה גדול משאר בני האדם, עד שאאבד את המיומנות הרגשית שלי ליצור קשרים חברתיים וזוגיים, וזה יגרום לכך שיחיה רק עם עצמי למשך כל חיי. אני מקווה שאתה מסכים עם הניסוח הזה, הוא ממקד את הסיפוק העצמי והרגשת ההצלחה שלך מהעיסוקים שלך, מהמרחב האישי והקצב העצמי, בעקבות ההתנהלות הלבדית שלך, וזה לכאורה פתור בתוך עצמך, כאיזושהי דרך חיים אפשרית, כשלעומת זאת, כל הממד הרגשי של הרגשת הבדידות שמופיעה לדבריך יום בחודש, וגורמת לך לרצות לבכות ולהתייפח, היא לא פתורה בתוך עצמך, ולכן זה מטריד אותך מאוד, וכמו שאמרתי, אתה כנראה צעיר עדיין, ורק בודק את האפשרויות שעומדות בפניך, ולא סוגר את הדלת, או קובע מסלול אחד של בחירה, ולכן, ככל שתלך אחרי הלבדות, אחרי העיסוקים והתחביבים, והזמן שלך עם עצמך, ותתבודד במדבר של הנגב, הצד הרגשי של הרגשת הבדידות יקרין עליך חוסר, על מנת שתיאלץ להתמודד גם עם הרגשות שלך. בשאלה שלך הרגשה שמספרת שנשארת לבד בעולם. אדם יחיד שחי על אי בודד, ומביט בגעגוע לזיכרון האחרון שיש לו מחוויית האחדות, הוא כנראה מפחד שהוא לא יחווה אחדות כזאת עם אחרים לעולם. בשאלה שלך אתה מספר שעד גיל 20 חיית בזוגיות צמיחה ומאושרת שנמשכה 4 שנים. זה אומר שיש לך מסקנות על העולם הרגשי שלך, ושאתה יודע לאהוב ולהרגיש נאהב גם כאשר אתה חי עם אחרים. אבל בחיים כמו בחיים, הגיעה פרידה בלתי צפויה, ואז צללת לתהום הבדידות, ופיתחת משם את היכולת הלבדית שלך, כי איך אמרת? בצבא הייתי חייב להיות ללא רבב, כי החיילים היו צריכים לראות בי דמות חזקה ועוצמתית. ולזה אענה לך כך. אתה נשמע לי כאדם מאוד אחראי, והחיילים הללו שהיו תחת פיקודך, הם לא שלך, הם של עצמם. מפגש ביניכם אפשר לך להיות בעמדה פיקודית, שתמכה בפיתוח הלבדות שלך, מתוקף התפקיד שלקחת על עצמך כמנהיג. מנהיגים בעצם טבעם הם בדרך כלל בודדים, אבל השירות שהם נותנים לאחרים דרך התפקיד שלהם, מחזק ומעצים את היכולות שלהם, וגם את העומק החווייתי, בגלל האחריות שהם לוקחים, והידיעה שלהם שהם בתפקיד המבוגר האחראי. ולכן, יש אפשרות שאתה אדם מאוד אחראי, שכאשר הוא נפגש עם אחרים, הוא לוקח את התפקיד של המבוגר האחראי, וזה הרבה פעמים גם נטל, שאולי אותו אתה מבקש לפרק, כי אתה עדיין נשמע צעיר, ועדיין אתה נשמע אחד שמרגיש חובה, אחריות, נטל, ומתייחס לתפקיד והגדרה בחברת בני אדם, וזה אולי מקשה עליך פשוט להשתובב בפשטות ולהיות מי שאתה, או כמו שאתה יכול לעשות ולהרגיש, כאשר אתה חש וחי רק בחברת עצמך. ולכן, שאלתי אליך היא כזו. האם אתה מרגיש שקשרים חברתיים עם בני אדם הופכים להיות נטל רגשי עבורך, ולכן אתה מתחמק מזה? אני לא יודע מה ענית, ולכן רק אומר לך שאם ענית לא, זה לא נטל רגשי עבורי, אז אין בעיה בכלל. צא לדרך והכר את בני האדם, גם דרך נקודות שלעיתים הן פחות נוחות, כבר יש לך את עצמך, אין לך באמת מה להפסיד. אבל אם ענית כן, אני מרגיש שקשרים חברתיים עם בני אדם אחרים מהווים נטל רגשי עבורי, ולכן אני נמנע מכך, אז חשוב שתדע שכנראה קיימת בך התניה, שהיא אומרת שאתה מצפה מעצמך להיות דמות חזקה ועוצמתית, כאשר אתה נמצא בקרב בני אדם. אולי לא רק דמות שהיא גם אנושית, ויש לה גם חולשות, קשיים וקונפליקטים, אולי כאשר תדע שאתה דמות חזקה ועוצמתית בעיני עצמך, זה יספק אותך, ותוכל להבין שכל האימונים העצמיים שאתה עושה בבדידותך, הציור, הבישול והבנייה, הם מבורכים, הם ראויים והם חשובים, וכל הכבוד לך על העבודה שאתה עושה ועשית, אבל הם בדרך כלל רק הכנה למה שמצפה לך בהמשך החיים, כי יש אפשרות שאתה מתרגל את התודעה שלך על יבש, בינך לבין עצמך, וזה אומנם מעמיק את היכולת ומפתח הקשבה, וזה גם מעמיק את החיבור העצמי ואת המיומנויות העצמיות, אבל אחרי התרגיל היבש, יש בדרך כלל תרגיל רטוב שמבקש, בוא ועכשיו תעשה את אותו דבר, בעיר סוענת, במערכות יחסים, באתגרי החיים הרגשיים, כי רק שם ודרך זה, תוכל לדעת באמת עד כמה התקדמת. תוכל להכיר את האופי שלך דרך התמודדות עם מצבים פחות נוחים, אולי תאבד לעתים את האיזון, אבל אתה עשית עבודה, אז אתה כבר יודע איך לחזור הביתה אל עצמך. אתה נשמע לי בחור נהדר ומוכשר, ואם היית מחליט לחיות כמו נזיר, זה מבורך בפני עצמו, וזו דרך ראויה, אבל צריך לבחור בזה. תאמין לי, הייתי שם, ואני אומר לך שהרגש הוא מניפולטור לא קטן, וצריך לדעת לנהל אותו, אבל הוא תמיד אומר אמת. והאמת היא שאתה כנראה צמא לאינטראקציה עם אחרים ותרגול של מה שלמדת עם עצמך, ואם אתה רוצה ממני עצה כמו שביקשת, אז אומר לך. אני לא יודע בהכרח שום דבר, אבל יש אפשרות שיש לך כישורי מנהיגות, ואתה עושה דרך נהדרת עם עצמך, אבל אני ממליץ לך לפרק את התנאיה שאומרת שאתה חייב להיות דמות חזקה ועוצמתית ליד בני אדם. כי אתה לא צריך להתנות או להוכיח את זה. אתה צריך לדעת את זה בתוך עצמך. שחרר, תהיה אנושי, תכיר בפגיעות שלך וגם בחולשות שלך. תכבד את הבחירות של אחרים, אל תקפוץ מיד על האחריות. תתבונן, תנשום, דבר פחות ותקשיב יותר. ובעיקר חשוב שתבין שלא משנה מה שיקרה, תמיד יש לך את הדרך והמסלול חזרה אל עצמך. יש לך עיסוקים ותחביבים שתמיד יכולים להשרות עליך אווירת חיבור עצמי, ולכן כל מה שנותר הוא להעיז לצאת ולהתנסות בעולם שבחוץ באופן רגשי. לטעמי זו הייתה שאלה מרתקת, כי רוב בני האדם עושים לדרך ההפוכה, מבחוץ פנימה אל עצמם, וכאן מופיע מישהו צעיר שהולך מבפנים החוצה, ולעיתים קיימות וידועות כל המפות והסימונים של העצמיות, והפוטנציאל צועק מתוך האדם ודורש לפרוץ החוצה, וכבר נאמר כאן בפודקאסט הזה יותר מדי פעמים, גם אם העולם שבחוץ הוא אשליה, ולא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, עדיין צריך את החיכוך הרגשי עם העולם שבחוץ, על מנת להכיר את האופי ולקדם את ההתפתחות תוך כדי התנסות, למרות שזו אשליה, כי בסופו של דבר זה עולם של לימוד. מספרים על נזירה שחיה כברת חיים משמעותית בגפה. אולי היה מצופה ממנה שהיא תחיה בראש מנזר תלוי, על איזה הר מושלג, אבל לא, היא חיה דווקא בדירה קטנה במרכזה של עיר סוענת. אולי תשאלו למה התואר נזירה הולם אותה, ואני אשיב לכם שהיא בכלל לא נזירה, היא פשוט אישה שבחרה לסגת מכל צורה של מפגש עם בני אדם, מכל הבעת דעה, תלות רגשית ואינטראקציה שלא מחויבת במציאות. היא שוהה בביתה ועוסקת בהתבוננות עצמית, בכתיבה ובאותו לימוד עצמי שלעולם לא מעייף אותה. מתבוננת בעצמה ומשילה עוד קליפה על מנת שהיא תוכל להביט ישירות בטבע המציאות, ועדיין לא להיות שייכת אליו או לכל הצמדות אחרת שכל כך מעסיקה בני אדם. היא אדם צנוע, מסתפקת במועט, ורק אנשים מעטים יודעים שהיא לא תמיד חיה כנזירה, אלא הייתה נשואה לגבר מרשים ומצליח, שנפטר בטרם עת, ובטרם נולדו להם ילדים, ובמותו היא נשארה עם ביטחון כלכלי לשארית ימיה, כדי שהאפשרות לחיות על פי דרך החיים שהיא רצתה לחיות, תצא אל הפועל. ההסתגרות שלה נמשכה מימי האבל והתגלגלה לסגנון חיים שעסק בנסיגה מכל מה שהוא לא אמיתי. יחד עם זאת, היא פיתחה יכולת עצמאית ומבורכת, עניינית ופרקטית, על מנת שהיא לא תדע המחסור. כל העבודה החשובה שהיא עשתה לאורך השנים לימדה אותה לחיות בתוך הלך רוח שקט, מתבונן, כשנמנעת מכל צריכה של מדיה, היא טבעונית, שאוכלת במתינות ובמידה ורק על פי צורך, כמו כל שאר ההיבטים בחייה, כי היא מרוסנת. אין חריקות, אין משברים, אין כאב. הכל טקסי וחוזר על עצמו, והחזרתיות הזאת רק מעמיקה את הלמידה וגם את ההתרפקות על הלך הרוח השלב שלה, שמבחינתה הוא המטרה האמיתית. רבים אולי יכולים להגיד שהיא בדיכאון, אבל היא בכלל לא מרגישה ככה. להפך, היא רוב הזמן שמחה בחברת עצמה. והדירה השקטה, התנאים הפיזיים והחלון הרחב אל העץ הגדול, מספקים לה את כל מבוקשה. להיות בהלך רוח נינוח ושלב. כמו רוח עדינה שמזזה ברגישות את העלים על העץ, כשמדי פעם מופיעה ציפור. ומדי פעם היא מביטה בענן תלוי בשמיים, ומבחינתה זו ההרגשה המושלמת. וככל שעובר הזמן, היא רק מתעדנת ונמסה אל תוך עצמה, וכך היא מתרחקת יותר ויותר מחברת בני אדם. לעתים הפרשנויות שאני נותן לסיפורים בפודקאסט הזה, לכאורה סותרים את עצמם, כי זה תלוי בנקודת המבט העכשווית שיכולה בעוד רגע להתחלף בנקודת מבט אחרת, בהתאם לתפיסת המציאות שקיימת כעת. הקוסמוס נמצא בשינוי מתמיד ודברים לא קבועים, למרות שאנחנו רוצים שהם יהיו כאלה, ולכן גם האישה הנזירה הזו עושה ככל יכולתה להפוך את הלך הרוח השלב שלה לקבוע על ידי תרגול אינסופי. התרחקות והימנעות ממה שלא הכרחי, ולמרות מה שהמלצתי לבחור עם השאלה הקודמת אומר, שאין בבחירה שלה שום בעיה, כי זו זכותו של כל אחד לחיות את החיים הללו, על פי רצונו, ובעיקר על פי היכולת והמסוגלות שלו. ועדיין, ובהכללה קצת פרועה, ורק בשביל הדוגמה אומר, שככל שנשמה מתקדמת יותר מבחינת ההתפתחות שלה, היא מחפשת את הדרך לקצר את התהליך הארצי מבחינת מהירות הלמידה שלה, ולכן היא שואפת להתחכך יותר עם האופי שלה, להיכנס ליותר חוויות ולחוות יותר תחושות על מנת להעמיק את הלמידה שלה. אבל לעתים הגוף עייף, הרגש מוותר, הנפש עייפה, ואז המסוגלות ויכולת ההכלה לא מאפשרים את ההתפתחות הרצויה, ולכן האדם מחפש את ההרגשה שתשחרר אליו אווירה, שתהיה לו נוחה, והוא מקיים כמו האישה הזו את החיבור אל העולם הגשמי על פי היכולת שלו בלבד, וכמו תמיד הרב הנסתר על הגלוי. ולכן, באופן תיאורטי, יכול לבוא היפוך למצב הזה בתסריט אחד עיקרי, כשיתביע את הרצון לכך. אנחנו נמצאים בתוך תקופה של אי-וודאות רבה, כי כך הם פני הדברים. אנחנו לא יוצרים בהכרח שום דבר, הדברים קורים מעצמם, אבל יש השלכות להתנהגות שלנו כבני אדם בעולם הזה וכלפי הקיים. תקופת הקורונה כפתה על רבים בידוד או לבדות, ורק תחשבו כמה פעמים המילים הללו נאמרו והוזכרו בשנה וחצי האחרונות, ויש לזה סיבה. דמיינו לעצמכם מחלקת קורונה באחד מבתי החולים בארץ. שרות חולים שהגיעו לשם שוכבים מיטה ליד מיטה, כל אחד בפחדיו, כל אחד בחלומו ובעולמו, ואין ביניהם קשר מלבד זה שכולם חולים, והקשר הזה יוצר תודעה משותפת, רעיון אחד וקישור אחד למצב משותף, כאשר כל אחד ואחת מתמודד עם ההשלכות בדרך שלו, על פי דרכו ועל פי בחירתו. הריחוק החברתי, התווית על המצח, הטיפול מרחוק ומיעוט דרכי התקשורת רק מעצימים את חוויית הלבדות שגולשת בקלות לחוויית בדידות אפשרית, וזו חוויה דומה לכל מי שחווה בידוד בבית שלו, ועדיין יש רבים שנכפה עליהם בידוד, ומצאו עצמם מחפשים אולי בלית ברירה תוכנית פעולה לעשרה ימים של לבדות. חלק מצאו את הזמן לקרוא או לחרוש את המדיה, חלק מצאו את הזמן לנוח ולהרפות, חלק שמעו בתוכם קולות, רעיונות וצרכים שלא מצאו ביטוי בזמנים רגילים, ולכן הם הרגישו שהפאוזה הזו הייתה מבורכת, העתה כפויה של הקצב הטבעי שאפשרה להם לקבל את חוויית הלבדות לא כעונש, אלא כמתנה, וזה יצים בתוכם את הצורך לקחת את הרגיעה וההקשבה הזו להמשך חייהם, כי הם חוו לעתים שלווה שאיננה קשורה בעשייה או מטרה, אלא בנחת רוח שנובעת מעצם היותם. הסברתי בתחילת הפרק שללבדות יש קשר לפרספקטיבה, וכאשר נקפתה עליהם לבדות והאטה בחדר סגור, אז הזמן החולף והכניעה למצב גרמו לחלקם לשנות פרספקטיבה, וזה יכול לקרות בכל יום ובכל רגע וללא כפייה חיצונית, אלא דרך הרגשת חופש מוחלט ודרך הבנה עצמית שיודעת שחיי החומר המורכבים, המהירות, התחרות והריצה לתוצאות גרמו להתרחקות מהמקור ולנעילת העצמיות בתוך תשוקות ופחדים שקשורים למחשבות, רעיונות ולמושגים שלעיתים הם מוטעים. ולכן, האדם לא עוצר לשאול את עצמו האם הדרך שבה הוא חי באמת מתאימה לו. הלבדות אולי צבועה בצבעים אפורים, כן בלכאורה את השמחה המבוקשת. ועדיין אותה לבדות יכולה להוביל אל הוויה עצמית אמיתית, שאיננה תלויה בדבר, והגילוי הזה מוביל לשמחה. ללבדות הודבקו סימנים חיצוניים ותוויות של בידוד וצמצום, מעצם ההתרחקות וההתכנסות העצמית. אבל עם נקודת עוצמה שיכולה להוביל אל מרחב פנימי עמוק ואינסופי, שהוא מהות החופש שהאדם מבקש. לעתים נדמה שהלבדות היא אנטי-חברתית ואגואיסטית, אבל מרגע שהאדם מכיר את עצמו בזכותה, מכיר את אופיו, את עוצמותיו ואת חולשותיו, הוא יכול להיות בכל מקום ובכל זמן, בכל חברה ועם כל אדם אחר, וכך הוא יכול לקיים את האיזון בין עצמיותו לבין האחדות עם אחרים, ולממש את הרעיון שעבורו הוא הגיע לעולם הזה. תודה רבה לכם על ההזנה. אתם מוזמנים בשמחה להמשיך לשלוח שאלות ונושאים שמעניינים אתכם. זה מניע אתכם ומניע את הפודקאסט, ותורם ללמידה של כל מי שמאזין, כי ההתפתחות הרוחנית מתקיימת כאשר האדם שואל את עצמו שאלות. אפשר לפנות אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ, או בדף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה אוהבת לידוע על המוזיקה המקורית והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים, שמחים ובריאים, ונתראה בפרק הבא.